ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כריתות דף י' ד'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר. הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מסוף דף י' ג' עמוד ב', במשנה שתי שורות מסוף העמוד. לפני שניכנס לתוכן העניינים, אנחנו נפנה תשומת ליבנו לשוליים של הדף, ממול המשנה. כתבנו תחת הכותרת נושא, יש אוכל אכילה אחת וחייב ארבע חטאות ואשם אחד. זאת אומרת, באכילת כזית אחד אדם יכול לעבור ארבע עבירות שיחייב אותו ארבע חטאות פלוס אשם על כך שהוא נהנה מהקדש שלו כדין. אז הנה המשנה, יש אוכל אכילה אחת וחייב עליה ארבע חטאות ואשם אחד. ואשם שוב פעם הוא עבור הנאה שלו כדין מהקדש, הוא נקרא אשם מעילות. ומה המקרה? תמי, אדם שהוא עצמו תמי, שאכל חלב והוא נותר מן המוקדשים ביום הכיפורים. אז אכילה ביום הכיפורים בשוגג חייב קורבן חטאת. כמו כן, אדם שהוא תמי תומת הגוף, שהוא אוכל מקורבן, הוא חייב, ואכילת נותר מחייב קורבן, ואכילת חלב מחייב קורבן. רבי מאיר אומר, אם היה שבת והוציאו בפיו, חייב. גם זה מהווה עוד קורבן חטאת עבור עבירת הוצאה בשבת. אז אם זה היה יום כיפור שנפל בשבת, אז על כך שהוא הוציא מרשות לרשות, הוא חייב מרשות הרבים לרשות הרבים, או ההפך. אמרו לו, החכמים הגיבו לרבי מאיר ואמרו לו, לא נספור את מה שאתה הוספת, אינו מן השם, הוא לא חטא של אכילה. התנה רצה לספור, למנות עבירות שקשורים ישועות לעבירת אכילה, ולכן אמנם זה באמת יחייב אותו להביא עוד קורבן חטאת, אבל זה לא היה המטרה של התנה להחשיב כמה חטאות אדם יכול להגיע אליו, אלא כמה חטאות אדם יכול להגיע אליו על ידי אכילה. והוצאה זה מלאכה אחרת. אנחנו ממשיכים לדף י' ד' עמוד א'. נאמה איתלי לרבי מאיר איסור חל על איסור. האם נוסיף את רבי מאיר לאסכולה שטוען שדבר שהוא אסור יכול לחול עליו עוד איסור? הרי רבי מאיר אמר שבנוסף לכל העבירות שהתנא קמא הזכיר, גם יכול לעבור על איסור הוצאה בשבת. אז מה רואים? שרבי מאיר מסכים שחלב למשל שהיה כבר אסור יכול לחול עליו עוד איסורים. זה נקרא איסור חל על איסור, וזה דבר שהוא לא מוסכם. אז הגמרא אומרת, נהי דה איסור חל על איסור לטלי. באופן כללי רבי מאיר לא מסכים שדבר שנאסר יכול לחול עליו עוד איסור. ורש"י מביא דוגמה לכך. רש"י בשורה הראשונה כותב, כגון האוכל נבלת בהמה טמאה, נגיד סוס מת. מה ההגדרות כאן? סוס הוא בהמה טמאה, גם אם אתה שוחט אותו הוא אסור מדין בהמה טמאה. וזאת אומרת שעוד בחייו הסוס אסור כבהמה טמאה. המילה טמאה זה לא כמו בתומאות וטהרות, אלא כמו בהמות שהן אסורות באכילה, כמו חזיר, סוס, חמור וכדומה. אז זה האיסור שכבר היה על הסוס. עכשיו, הסוס מת, האם נוסיף עליו עוד עבירה שנקראת עבילה, אכילת נבילה? אז הרש"י מציין שמי שאוכל נבילה בהמת מת אינו חייב אלא משום נבילה, דהיינו איסור גרידה, דלקה לא כולל ולא מוסיף ביחס לאיסור בהמה טמאה. איסור נבילה היא נגיד באותו רובד, זה שהבהמה מתה זה לא מוסיף עוד עבירות שנוכל להגיד שאיסור נבילה חלה על האיסור בהמה טמאה. מתי ניתן לומר שאיסור שני חל על איסור ראשון? אז זה יהיה עכשיו הנושא בהמשך הגמרא. אז אמרנו שאפילו אם נאמר שרבי מאיר אינו סובר שאיסור שני יחול על דבר שכבר נעשה, איסור כולל ואיסור מוסיף איתלי, אלו הם שני מושגים שאומר לנו בגדול ש האיסור השני שהתחדש הוא מוסיף דברים. אני מנסה לדבר באופן מאוד כללי, הוא מוסיף דברים שלא היו באיסור הראשון, ובכך שיש איזושהי התחדשות בתחום האיסורים, אז האיסור השני גם יחול על האיסור הראשון. והגמרא מנמקת את הכללים האלו בשורות הבאות. אז שמענו שני מושגים, איסור כולל ואיסור מוסיף. אני חושב שתוך כדי הדוגמאות שיביא הגמרא נוכל להבין קצת יותר מה עומד מאחורי הביטויים האלו. הגמרא ממשיכה, טהור מעיקרה לא אסור אלא בחילין. בהמה שהיא בהמה כשרה, מה אסור בבהמה כשרה? החילב שבו, יש חלקים פנימיים של הבהמה שאסור לנו לאכול, והחלקים האלו הם נקראים חילב, ואותם שכבות או חתיכות או מקומות בבהמה שאסורה באכילה הם אסורים בחיוב כרת, ובשוגג מביא חטאת. אבי לי תמי, עכשיו גם נציין שמה שכתוב פה טהור זה אדם טהור, כשהוא מסתכל על בהמה הוא יודע ש רק החילב של הקורבן הוא אסור, שאר הבשר מותר לו. אבי לי תמי, אותו אדם שהיה טהור נהיה תמי. החילב אסור כמו מקודם, אבל מה מיגו דנאסר בחתיכות טהורות, אותם חתיכות שהם לפני כן, לפני הטומאה היו מותרות לו, עכשיו, אני גם מדגיש המילה עכשיו, זה גם המושג או המקרה של התחדשות, עכשיו הם נאסרו השאר חלקי הקורבן. אז אנחנו אומרים מיגו דנאסר בחתיכות טהורות התווסף בינמי איסורה עילוי החלף, איסור טומאה, אדם טמא אסור גם על החלף, מאחר שהתחדש איסור על החתיכות האחרות, אנחנו אומרים שזה מאפשר האיסור של אכילה בטומאה לחול גם על החלב. זה דוגמה של איסור כולל. רש"י כותב בשורה רביעית מראש העמוד, משום או בשורה שלישית, מיגו דנאסר בחתיכות איסור נמי בחלב משום טומאה, והיינו כולל, זה נקרא איסור כולל. למה? מה המשמעות? The lo itvasef isua achetza. Isu tuma lo ba lide bitui bofen rishoni al achela. Vachela kvar haya asur. Az efo yesh bitui la isu tuma. Ela agavra itvasef isua. האיסור חל על האדם שעכשיו נהיה תמי, הגברה הוא עצמו נהיה תמי, וזה בא לידי ביטוי לגבי אחיני, לגבי שאר החתיכות שהיו מותרות מקודם. קייל נמי להי באיסור החלב גם נכלל באיסור. אנחנו נחוזרים לגמרא. וחלב מעיקרה לא אסור אלא באכילה. הקדשי, עכשיו שהבהמה הוקדשה להיות קורבן, מיגו דתווסף בי איסורה דהנאה, התווסף בינמי לגבי חלב. עכשיו שהקדישו הבהמה, האיסור הנאה ש מאפיין מה שקדוש, אז זה חל גם על החלב. עכשיו זה נקרא איסור מוסיף. אנחנו נסתכל ברשי שכך הוא אומר, איסור הנאה, היינו מוסיף, להתווסף איסורה החפצה, על אותו חתיכה שהייתה אסורה כבר, החלב הייתה אסורה. אבל מאחר שהוא הקדיש את הבהמה, זה תוספת איסור על אותו חלב שהיה אסור. וקטי, ועדיין להגיע תהודה אסור, אבל לגבוה שרי. חלב של קורבן מותר להקריב אותו על המזבח. אבילי נותר, זה, בוא נחזור על זה, הוא אסור לאדם פרטי להדיות, אבל הוא לגבוה להקריב אותו כקורבן, החלב מותר. הווי לי נותר, עכשיו שהחלב נשאר בלי הקרבה מעבר לזמן, הוא נקרא נותר. מיגו דתווסף בי איסור לגבי גבוה, דתווסף בי לגבי הדיות. מאחר שחל עכשיו על אותו חפצה, רובד חדש של איסור, דהיינו, איסור לגבוה. החלב אמרנו שלפני שנהיה נותר היה מותר להקריב אותו, עכשיו שנהיה נותר אסור להקריב אותו. אז התווסף נמי, השם נותר חל לגבי אדיוט, לגבי אדם, האדם עצמו. אז זה גם דוגמה של איסור מוסיף. חל עלי יום הכיפורים, עכשיו שלפני כן היה יום חול, עכשיו שמותר בסתם אכילה, מותר אכילות, חתיכות אחרות שאינם קשורים לקורבן. אבל נכנס יום כיפור, מיגו דתווסף בי איסור לגבי חולין, דתווסף בי לגבי גבוה. ובניין יום כיפור זה נקרא איסור כולל, כי הוא כולל חתיכות חיצוניות. כך כותב רשי, נקרא ביחד יום הכיפורים עשו איסור כולל, נתווסף, איסור הגברה, עמידי דמשתירילי עד אשתה. חל על האדם הזה איסורים שלא היו חלים עליו לפני כן. אותם מאכלים אחים יהיו עשויים לגברה, לבן אדם. ממילא, מאחר שהיה מקום להתחדשות איסור מצד יום כיפור, אז איסור חל, יום כיפור חל לגבי החלב גם כן. לפני שנתקדם, נשים תשומת ליבנו במה שכתבנו בשוליים תחת הכותרת מבנה. אתם רואים מספרים רומאים 1, 2, הם שני לשונות, ותשימו לב המיקום שלהם בגמרא, מיד אנחנו נראה 1, אבל לקראת השליש האחרון של העמוד נראה מספר רומאי 2. פס הכפול יופיע, ואנחנו מדגישים בזה, ונתני 5 או בהמשך 6 חטאות, הצעות בשני הלשונות להוסיף עוד חיוב חטאת. המשולשים שנראה הם מהווים עבורנו מעקב עם השפיץ למעלה שאלות, למה לא מוסיפים עוד חטאת? ההפך, השפיץ לכיוון מטה, תשובות. אנחנו גם נדגיש בפס מקווקו ביטויים שהם חלק מהתשובות, בבהמה אחת, בעבר אחד, בכזייס אחד. הגמרא, שוב פעם, אנחנו מאחר שהמשנה הזכירה ריבוי חטאות על פעולה אחת, וניתני שואלת הגמרא חמש חטאות, בוא נוסיף עוד חטאת. עד עכשיו ראינו ארבע חטאות ואשם אחד, למה שלא יהיה חמש חטאות? ונוקמה כגון דחל כזית פיגול. הכזית הזה הוא כזית שני, וההצעה שבתוך כדי שהוא אוכל החלב הזה הוא חלב שבא מבהמה כששחטו אותה, היה לכהן מחשבה פסולה, מחשבה לאכול או להקטיר את הקורבן מעבר לזמנו, מחוץ לזמנו. אז הגמרא עונה, למה פיגול לא נחשב כאן? בחדה בהמה כמיירי, בשתי בהמות לא כמיירי. ונותר פיגול, נותר כבר רשמנו את נותר כאחד מארבע חטאות, ופיגול, נותר ופיגול בחדה בהמה לא משכחת לה. אין מציאות שיהיה פיגול ונותר באותה בהמה. אנחנו נסתכל ברש"י, בשתי בהמות לא מיירי, התנא לא מדבר על אכילה שבאה משתי בהמות. פיגול אינו אלא בארבע עבודות של דם. מתי שייך פיגול? פיגול שייך בזמן שאדם, למשל הכהן, מקבל את הדם או זורק את הדם, ויש תוך כדי העבודות האלו מחשבה לעשות משהו בקשר לקורבן מחוץ לזמן, למשל לאכול מבשרו ביום השלישי, מעבר לזמן. הלכך, מדפגלה, ברגע שהוא מפגל, לא חזיה, הקורבן אינו ראוי לא לאכילת אדם ולא לאכילת מזבח, הוא פשוט לא ראוי לכלום. אם כך לא חייל עלי נותר, נותר הוא תוצאה מקורבן שהיה כשר, רק עבר זמנו בפועל בלי מחשבות אפוסלות. אבל ברגע שהיה מחשבה פסולה, הכל נעצר והקורבן לא מגיע לידי מצב של ראוי, מילא נותר לו יכול לחול. אז אם אתה מציע לי פיגול, אז אתה מתכוון כזית נוסף מבהמה שנייה שנפסל בשלב מוקדם, בשלב עבודות הדם. הגמרא ממשיכה, למה לא משכחת? למה אתה אומר שלא נמצא נותר ופיגול באחד הבהמה? כגון שאלה עבר פיגול לגבי מזבח. באמת הקורבן התפגד, ומה קרה? הם העלו בכל זאת עבר מקורבן שנפגל, העלו אותו לגבי מזבח, דפקע פיגולי מיני. זה נקרא לזה חידוש, שאם מעלים על המזבח עבר מבהמת פיגול, אז איסור פיגול מתבטל או נפקע. והווה לנותר, לאותו עבר, אם לא הכניסו אותו לאש, הוא ונשאר שם, נהיה נותר. וכדי מעולה, קומץ פיגול, קומץ מקורבן מנחה שלקחו את הקומץ במחשבה פסולה, שאלה לגבי מזבח, והעלו את הקומץ לראש המזבח, פקע פיגולו ממנו ואבילי נותר. אז יש לנו בהמה אחת שאין בעבר הזה של המזבח פיגול, אלא איסור נותר. ושאר בהמה שלא העלו, שאר בהמה אחת שייך בו נותר. סליחה, שייך בו פיגול. העבר שעלו לגבי מזבח, לראש המזבח, פקע הפיגול, והוא הופך להיות נותר. אז למה בכל זאת לא מחשיבים אכילת כזית פיגול כסיבה לחטאת נוספת? הגמרא עונה, בעבר אחד כמיירי, בשני עברים לא כמיירי, וחטאת ופיגול בחד עבר לא משכחת לה. מה שאמרנו מקודם, שהם העלו העבר לראש המזבח, אז נפגע הפיגול, יש רק נותר. לפני שעלו את העבר היה רק פיגול, לא נותר. אז אין פיגול ונותר בעבר אחד. שואלת גמרא, למה לא משכחת? למה אתה אומר שלא? כגון שאלה, עבר פיגול לגבי מזבח, דפלגי אנכי על גבי מזבח, ופלגי מעברי דמזבח, הלו עבר פיגול למזבח, אבל הניחו העבר חצי על המזבח וחצי מחוץ למזבח, דהווה דהו דמזבח פקע פיגול, מה שמונח על המזבח ולא בולט החוצה, הוא יכול להגיע לנותר בלבד, אין פיגול, הפיגול פקע, ואבי לי נותר, בכך הוא יכול להיות נותר, הוא חודם מול הקומץ פיגול שלה על מזבח, פקע פיגול ממנו, ואבי לי נותר, וכמובן החלק של העבר שבולט החוצה, לא פקע פיגולו, אז הוא פיגול, החלק שעל המזבח נותר, אז הנה, עבר אחד, שיש בו שני איסורים, אז למה התנא לא מחשיב כחטאת נוספת פיגול? אמר לי, לא. הניתוח, ההסבר שאמרת עכשיו, חצי פיגול וחצי נותר, לא שייך, לא תוקף. למה? עירו בעד המזבח, שעד המזבח, ומוב העבר הוא על המזבח, אז גם מה שבולט החוצה שייך למזבח. הוא בדברי, שעתי לברי, אם רוב העבר הבולט, בולט החוצה, אז גם מה שעל המזבח לא נחשב שהוא על המזבח, אלא שייך למה שברי החוצה. אז לכן, מהמשנה שלנו, שלא הזכירה פיגול כעבירה נוספת, מאפשר לנו כעת, ואנחנו ממשיכים עם שאלה, תפשוט דבי רמי בר חמה, בואו נפשוט מכאן, מזה שהתנה לא הזכיר פיגול, נשאר רק בנותר, שאין אין לדון את העבר כחצי כאן וחצי שם, אלא הסטטוס של העבר נקבע על פי הרוב. אז אם הידיעה הזאת תפשוט דבי רמי בר חמה, בואו נפשוט שאלה שפעם רמי אלה, הלכו באיברים אחר הרוב או לא? האם קובעים הסטטוס של האיבר דרך איפה נמצא רובו? אז אנחנו יכולים להגיד כן, כך אנחנו קובעים, כפי מה שאמרנו, ומכוח זה אנחנו לא מוסיפים פיגול כעוד איסור. הגמרא דוחה, אנחנו לא נוכל לפשוט רמי בר חמה, אלא בכזית אחד כמייר, בשני זיתים לא כמיירי. כדי להגיע לאיסור נוסף, דהיינו פיגול, היינו צריכים להוסיף עוד כזית של אכילה. והתנא לא מעוניין לציין מקרה של אדם שאוכל שני כזיתים של איסור. אז לכן אנחנו לא מוסיפים איסור פיגול. שורת אומר, ולא והק התנא יום הכיפורים, התנא אתה אומר שלא מוסיף, לא מדבר על מקרה של שני זיתים, אבל הוא מזכיר יום הכיפורים. ידוע שיש איסור אכילה ביום כיפור, אבל השיעור של איסור אכילה ביום כיפור הוא לא דומה לאיסור אכילה בשאר איסורים, כי יום כיפור בעצם הוא האיסור שבו הוא לא איסור אכילה גרידה, אלא אסור לצאת ממצב של עינוי. וביום הכיפורים ממשיך הגמרא, כותבת שהוא תמר, כותבת הוא דמחייב, וכותבת זה תמר, אית בי שני זיתים. אז אתה רואה שהמשנה כן עוסקת במקרה שאדם אוכל אחר כשיעור שני זיתים אחר, הוא לא היה חייב משום יום כיפור. אז אם המשנה כן עוסקת במקרה של אכילת שני זיתים, שיעור שני זיתים, למה לא נוסיף כזית נוסף ויהיה פיגול? אמר רבי זירא, כגון שאכל קוליה בחלבה. חלבה זה החלב של הקוליה, של הכליה. יש כליות, ודבוק לכליות יש חלק של חלב שהוא אסור באכילה. אז מה רבי זה אומר לנו בעצם? שהריבוי חטאות צריך לבוא מכוח אכילת חלב. זה שהוא חייב משום יום כיפור זה בגלל שהוא אכל בנוסף לכזית אחד של חלב, הוא השלים את השיעור כותבת בקויה עצמה. הקויה עצמה אינו בעצם אסור. אנחנו הוא לא כמו איסור חלב שהוא בעצם, חוץ מכל שאר האיסור שהזכרנו פה, אדם תמי ויום כיפור, החלב עצמו אסור. הקויה בענייננו הוא אכל ביום כיפור כזית אחד של חלב מצורף אליו מהכליה, בשר מהכליה, להשלים את שיעור כותבת. אז לכן אין לנו אפשרות למצוא בתוך האכילה של החלב עוד איסור. רב פאפה אמר כגון דמליה בתמרי, לא מדובר בשני זיתי חלב, אבל יום כיפור אמרנו שהוא צריך שיעור כותבת. אז השיעור כותבת הושג על ידי כך שהוא מילא את שיעור מה שהוא אכל, השיעור כזית חלב, בתמרים. רש"י כותב, רב קודם נלמד ביחד את רש"י מקודם, כגון שאכל קוליה בחרבה, ואם נפשך לומר לחייב הקוליה משום פיגול והחלבה משום נותר, למה שלא נגיד שעל אכילת הכזית מהכליה הוא עובר משום פיגול, והכזית מהחלב יש בו איסור נותר? אז לא מציא למי מרחי, לא אפשר להגיד תשובה כזאת או הצעה כזאת. תתמי שאכל קטני תבחלב עצמו בי לוקמי לכולו איסורי. ורשי בדימו הבא, רב פאפה אמר להכי לא תן הפיגול ולא מיירי בשני זיתי חלב, ודקקה שלך כותבת, אבל כן יש שני כזיתים כגון דמריה לחלב בתמרי ושלימו לככותבת, ובתמרים לא שייך פיגול. הגענו למספר רומאי 2. רב עדה בר אחא מתני 5 חטאות. רב עדה בגרסה שלו במשניות, המשנה שלו יש בו 5 חטאות, לא כמו אצלנו 4 חטאות. ומה החמישית? פיגול. ומתריץ לה כגון דאכל כזית פיגול, כלומר בנוסף לכזית נותר, ולא משני כהני שינוי דקה משנינן, והוא לא תירץ או לא התעסק בתשובות או הדחיות שאנחנו אמרנו מקודם למה שלא נאמר כזית נוסף. למשל, אנחנו ענינו שהתנה שלנו עם הארבע חטאות עוסק בכזית אחד, לא בשני כזיתים. אז לפי הגרסה של רב עדה אפשר לשנות במשנה A חמש חטאות, ולא נגביל את עצמנו לומר שהתנה עוסק רק בכזית אחד. אז כזית אחד שהיה של נותר, וכזית שני היה של פיגול. אז הגמרא שואלת, וניתני שש חטאות, גם לפי רב עדה אפשר להוסיף עוד חטאת, כגון דחל נמי כזית דם, דהיינו כזית שלישי של דם, ודם מחייב קורבן חטאת, מי שאוכלו בשוגג. הגמרא עונה, בחד האכילה כמיירי, בשתי האכילות לא כמיירי, ושיבו חכמים תאין בית הבליה מחזיק יותר משני זיתים. אמנם התנה לא מוגבל לפי רב עדה לכזייס אחד, אבל כן יש הגבלה לאכילה אחת, כמה שאדם מסוגל לבלוע בבת אחת, וכמה זה לא יותר משני, משיעור מזון יותר משני זיתים. כדי לחייב אותו בדם צריך, נצטרך להוסיף כזית שלישי, וזה כבר מעבר לתחום ההתעניינות של התנה שלנו, שמעוניין לדעת כמה חטאות ניתן לחייב אדם על אכילה אחת. ומה זה אכילה אחת? עוד פעם, מקסימום שיעור שני כזיתים. כעת נחזור לשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. אנחנו נראה שוב פעם מספרים רומאים, אחד ושניים, שני לשונות שבהם הגמרא מנסה למצוא המקור שממנו רפרם מסיק את דינו שעירוב והוצאה לשבת ואין עירוב והוצאה ליום הכיפורים. השתמשנו בביטוי חדש, עירוב והוצאה לשבת. תוספות השני מהסוף כותב, עירוב והוצאה לשבת פירוש נתערבה הוצאה עם שאר מלאכות לשבת. יש רשימה של 39 מלאכות שבת כפי שמובא במשנה במסכת שבת דף עין גימול עמוד בית, וכלול ברשימה הזאת היא מה שאנחנו קוראים מלאכת הוצאה. כאן לא המקום לדון למה יש צורך להתייחס להוצאה כמשהו מיוחד ובכך נכלול אותו יחד עם שאר המלאכות. התוספות בתחילת מסכת שבת דן בנקודה הזאת. רק מספיק לנו לציין שיש משהו מיוחד במלאכה הזאת, ובכל זאת רפרם מסיק שהמושג או המלאכה של הוצאה נאמר רק בעניין שבת ולא לעניין יום כיפור. ביום כיפור לפי רפרם אין איסור הוצאה מרשות לרשות. עכשיו אנחנו נחזור לגמרא, ציטוט מהמשנה. רבי מאיר אומר, אם היה שבת והוציאו בפיו חייב, זאת אומרת חטאת נוספת בגלל מלאכת הוצאה בשבת. אם יום הכיפור נפל בשבת אז היינו יכולים להוסיף עוד חטאת משום מלאכת הוצאה. אז משתמע מכאן שרק בגלל שזה יצא יום כיפור בשבת, אבל אם היה יום כיפור באמצע השבוע, רבי מאיר לא היה מציע תוספת חטאת משום הוצאה. אז הגמרא על זה אומרת, וניתני אם הוציאו חייב, מה הייתה מקטני אם הייתה שבת? למה לא היה מספיק שאם מדובר, מאחר שמדובר ביום כיפור, הוא חייב גם משום הוצאה? למה רפרם זאת אומרת? מכאן רואים עירוב הוצאה לשבת ואין עירוב הוצאה ליום הכיפורים, שמלאכת הוצאה שייך רק בשבת, לא ליום כיפור. ממאי דילמה יש עירוב הוצאה ליום הכיפורים? מי אומר ממשנתנו אפשר לראות שאין? אולי יש איסור הוצאה ביום כיפור, והכי קטני. אם הייתה שבת והוציאו, חייב אף משום שבת ויום הכיפורים. אז מהמשנה אי אפשר לשלול הוצאה מיום כיפור. אולי שוב פעם הכוונה של המשנה הייתה רק לומר שאם זה היה שבת, היה חייב אף משום שבת ויום הכיפורים. שיש להוסיף חטאת בגלל חילול השבת בנוסף לחילול יום הכיפור במובן הזה של הוצאה. אז מכאן אי אפשר לשלול מלאכת הוצאה מיום כיפור, אלא אי יתמר דרפרם על הדה יתמר. אם רפרם כבר אמר את מה שהוא אמר, הוא הסיק את דבריו על פי הדבר הבא, המקור הבא, דתניה. אנחנו שוב פעם מתייחסים ליום כיפור ויום כיפור בבית המקדש, ששלחו את השעיר לזזל ליעדו, וכתוב שמה ושילח ביד איש איתי, ואנחנו דורשים את הפסוק איש להכשיר את הזר, הוא לא צריך להיות כהן, זה שמלווה את השעיר לאותו צוק שממנו הוא פל ביום כיפור לחפר על עבירות עם ישראל. עייתי, כתוב בפסוק, לשון עייט, זמן, אפילו בתומה, ואפילו בשבת. עייתי, במזומן, האדם שזימנוהו להוליך את השעיר מאתמול. קטני, מה כתוב פה בציטוט הזה? עייתי, אפילו בשבת, שעושים את ההוצאה הזאת של השעיר, גם אם מדובר ביום כיפור שנפל בשבת. אז מה הצורך לגזירת הכתוב גם אם היה שבת? מה זה? זה לא היה יום כיפור כבר גם באמצע השבוע. אמר אף פעם זאת אומרת עירוב הוצאה לשבת ואין עירוב הוצאה ליום הכיפורים. הגמרא דוחה את ההוכחה ממאי מניין לך להוכיח מהמקור הזה שאין עירוב הוצאה ליום הכיפורים. שייני שעיר המשתלך דהכשרו ביום הכיפורים בכך, זה מצוות היום. אז אין הוכחה לשאר הוצאות בקשר ליום כיפור. שאר הוצאות אסורות, הוצאה של השעיר המשתלח זה מצוות היום, ולכן אין מכאן ראיה שאין איסור הוצאה באופן כללי לגבי יום הכיפורים. אלא דרפרם בדותה היא, דבריו של רב נחמן הם משוללי בסיס. בדותה, הפירוש המילולי זה כמו אדם בודה מליבו משהו, בדאי או צחוק, המצאה שלו, בלי ביסוס. המשנה, אנחנו בשוליים כתבנו, בתחת הכותרת נושא, ביאה אחת חייב עליו שש חטאות. יש בביאה אחת, וחייב עליה שש חטאות. כיצד? הבא על ביתו. יש מצב כזה שאדם אבא בא על ביתו, חייב עליה משום ביתו ואחותו, אשת אחיו ואשת אחי אביו ואשת איש ונידה. אנחנו עוברים לעמוד ב' עם שאלה, והשאלה מושתת על כך שמשנתנו הוא אליבא, או אפשר לומר גם אליבא דרבי מאיר. ראינו רבי מאיר במשנה הקודמת
אבל כדי להבין את המשך הגמרא שמכוון את השאלה לכיוון רבי מאיר, צריך לומר שהמשנה הזאת עליבה דרבי מאיר, כמו שראינו אותו במשנה הקודמת. רק מילה אחת על ריבוי החטאות האלו, איך ייתכן שמי שבא על ביתו חייב כל שאר העירבות האלו, חלק מהעבירות האלו או השמות האלו הם תוצאות מממזרות. למשל, אישה אחת, גם הבת של אותו בן אדם, באותו זמן היא גם אחותו, איך זה יכול להיות? רש"י כותב, ביתו ואחותו שבא על אמו והולידה בת. אז מצד אמו, הילדה היא אחותו, מצד עצמו הוולד היא ביתו. אז הנה ביתו שגם אחותו. איך הגענו לאשת אחיו? אז נקרא לזה הממזרת הזאת נישאה על ידי אחיו של אותו, שהוא הנושא שלנו. כך רש"י אומר, ואשת אחיו שנשא לאחיו קודם לכן, ולאחר מיתתו נשא אחי אביו, הדוד נשא אותה, ובא זה אביה, הנושא שלנו שהוא אב של אותו בן אדם, אז בא עליה גם בזמן בנידתה. אז אנחנו רואים שיש אפשרות באישה אחת כל השמות האלו שהוזכרו במשנה. כפי שאמרנו, אנחנו ממשיכים לעמוד ב' עם השאלה, והלט ליל רבי מאיר איסור חל על איסור. אם אנחנו אמרנו וקבענו שביתו היא אסורה כבר כביתו, איך אנחנו יכול להרים עליה עוד כמה שמות איסור? ברגע שדבר אסור, זהו, אין איסור חל איסור. וקראנו מקודם מוקדם יותר את הרש"י על הנושא הזה, אז הגמרא עונה, נהיד איסור חל על איסור לתלי. נכון, לפי רבי מאיר, ברגע שדבר אסור הוא לא יכול להיות יותר אסור, אבל יש יוצא מן הכלל, איסור מוסיף ואיסור כולל איתלי. וכאן הגמרא מנמקת את זה, ואני רוצה להזכיר שכל אחד שיש לו את הגמרא המסומנת ברשותו, תשים לב שיש כאן גם תרשים שמלווה את הסוגיה. אז בתרשים שלנו שאנחנו הוספנו יש גם מספרים. המספרים הם קשורים לסדר הדברים, וגם קשורים לרשימה של העבירות שמופיעים מתחת לתרשים. אז הסיפור הוא ככה, גמר מפרטת. אנחנו, רק שלא ניתה, אנחנו הזכרנו מקודם המושגים של איסור מוסיף ואיסור כולל. אני אנסה לתמצת בקיצור ההבדל ביניהם. האיסור מוסיף הוא תופעה שהאיסור השני או האיסור הנוסף הוא בא לידי ביטוי על אותו חפצה עצמה, בניגוד לאיסור כולל שהחידוש שבו הופעתו הוא על ידי כך שנקרא להם חתיכות חיצוניות נאסרו. אז אנחנו אומרים מיגו שהפריטים החיצוניים נאסרו, אז גם הפריט שכבר היה אסור נכלל באיסור החדש. הגמרא תפרט. יש גם עוד איסור שנקרא איסור שבא בבת אחת, כאן שאנחנו בבת יכול גם להטות אנשים, אנחנו מדברים על בא על ביתו, אז בת שלו, אבל שלא נדבר בת אחת, כוונה באותו שנייה, אותו זמן, שני העשרים באים, ואנחנו נראה את זה כאן. אז איך אנחנו יכולים להחשיב ולספור כל כך הרבה עבירות בזמן שאתה אומר אין איסור חל על איסור? כגון, אנחנו בשורה שלישית מראש העמוד, כגון שבא על אמו והוליד בת, איסור ביתו ואחותו בעדי עדדי עתי. אז אתם יכולים לראות הבן שאנחנו סימנו במעוין, והמטרה שלנו שהוא זה שבא על המעוין השני, מה שכתבנו בתרשים בת, ובזמן שהוא בא עליה בסופו של דבר הוא עובר על שש עברות שמחייבות שש חטאות. אז אם אותו בן בא על אמו, בכך נוצר מיד שני שמות איסור, ביתו ואחותו. ניסית לאחיו, אז אותה בת התחתנה עם אחיו של הבן. אז מה, וזה בתרשים שלנו מספר 3 עם חץ. אז בכך אנחנו אומרים מיגו דתווסף איסור לגבי אחים, יש עוד אח בתמונה הזאת. אז מאחר שבנישואין האלו בין בת ואותו אח נהיה הבת הזאת אסורה לעוד אנשים שמקודם היא לא הייתה אסורה, אז אמרים התווסף איסור לגבי דידי אותו איסור אח, אשת אח ששייך לאותו אח שני שאתם יכולים לראות בציור, אז גם על ההוא הבן נהיה גם אסורה משום אשת אח. ושוב פעם, למה? כי האיסור אשת אח חל על פריט חיצוני. מה זה פריט חיצוני? אח ההוא, זה דוגמה לאיסור כולל. מיגו שנעשה על האח ההוא, הנה, משום אשת אח, היא אסורה גם על האיסור אשת אחל על הבת גם לגבי בן בציור שלנו. הסיפור ממשיך, ניסית לאחי אביו, אחרי שאותו אח בוא נגיד מת, היא ניסה לאח של אבא, זה מספר 4 בתרשים. מיגו דתווסף איסורה לגבי שער אחי אביו. אתם יכולים לראות שבנוסף לאח הזה היו עוד אחים, אחים של אבא. אז בנוסף להוא, אז מאחר שהאיסור אשת אחי אביו חל לגבי שאר אחים שלו, של הבן, נקרא את זה עוד פעם בגמרא, ניסית לאחי אביו, מיגו דתווסף איסור לגבי שאר, תוך כדי השיעור כעת אני שמתי לב שיש גרסה שאני הייתי מעדיף שבזמן, ברגע שהיא מתחתנת עם אח אביו ונוצר איסור אשס אח אביו, אותו איסור חל על שער אחיו, כמו שהיא אסורה משום חיתון עם אח אביו, גם שער האחים נאסרו. אז אנחנו אומרים מיגו דתווסף איסור לגבי שער אחיו של בן, איסור, איזו איסור? איסור אשס אח אבא, התווסף לגבי דידי, גם לגבי בן עצמו, שנכון כבר אסורה עליו משום כל מיני שמות, בת ואחות ואשת אח, האיסור החדש הזה חל עליו בכל זאת. אבילי אשת איש, אם היא מתחתנת, אם ברגע שהיא מתחתנת עכשיו, בכך שהיא נשואה סתם כך, היא נאסרה לשאר העולם כבתור אשת איש, ועל זה אנחנו אומרים מיגוד התווסף איסור לגבי אלמה, איסור אשת איש התווסף נמי לגבי דידי. זה דוגמה של איסור כולל. הווה לה נידה, ואם בשעה שהוא בא אליה היא גם פרסה נידה, מיגוד התווסף איסור לגבי בעלה, התווסף נמי לגבי דידי. לבעלה היא אסורה כעת משום נידה, אז גם לגבי אותו בן שבתרשים שלנו שבא על ביתו אחותו, גם נוסיף איסור נידה. המשנה, הבא על בת ביתו. יש אגב לדוגמה הזאת, למשנה הזאת, גם תרשים באותו סגנון עם מספרים שמציינים סדר הדברים והאיסורים הנוספים. אז יש כזה מקרה שאדם בא על בת ביתו, חייב עליה משום בת ביתו וחלתו, היא גם הקלה שלו, ואפשר לראות את זה בתרשים מספר בשלב מספר 2, שבת ביתו היא התחתנה עם אחד משאר בניו, זה דוד שמתחתן עם אחיינית, שזה מותר. ומה עוד? ואשת אחיו, ואשת אחי אביו, ואשת איש, ונידה. רק לשם הדיוק פה בקריאת המשנה, בגמרות נמצא סוגריים מטעם המדפיס סביב אחות אשתו. השיטה מקובצת באות A, מוסיף את אחות אשתו אחרי קלתו. אתם יכולים לראות, הוא כותב וחלתו ואחות אשתו ואשת אחי וכו'. אז אנחנו לא מורידים אלא משנים את המיקום. בנוסף יש גם ואשת איש ונידה. רבי יוסי אומר, אם עבר זקן ונשאה, חייב עליה משום אשת אב. וכן הבא על בת אשתו ועל בת ביתה. רש"י כותב, וכן בת אשתו, חייב עליה משום בת אשתו וחלתו ואשת אחיו וכו'. כל הרשימה הזאת שראינו בעניין בעל ביתו שייך גם למקרה ההוא. אנחנו גם רק נציין שהמקרה של רב יוסי הוא זה שבעצם יעסיק את הגמרא עד המשנה הבאה. אז אנחנו רואים אותו אדם שהוא מופיע אצלנו במעוין, ובתרשים מי עליו יש האבא שלו, הוא נקרא זקן, האדם הוא עצמו סבא של הבת ביתו, וכל הנושא הוא הקשר בין השניים האלו שהבלטנו בתרשים במעוינים. הגמרא קטני, וכאן ציטוט של רבי יוסי אומר וכו'. ובמשנה ראינו שאם עבר זקן ונשאה, חייב עליה גם, מה היא בפועל לאותו אדם במעוין? אשת אב? נשים לב שבהמשך יש לנו משולשים שהם עבורנו מעקב. משפיץ למעלה, קושיות. הפוך, שפיץ, למטה התשובות, והדו שיח הזה ממשיך בעצם עד המשנה הבאה. אז כל הדיון הוא סביב המקרה שרב יוסי מוסיף לנו. על זה אנחנו שואלים, ומי שר יעלה, האם היא מותרת לזקן? אשמח מה הגמר שואלת, מה, יש איזו צד שהיא אסורה? לא. אז בואו נראה רשי, ומי שר יעלה לאביו של זאב האשת אחיו היא. מספר 4 ראינו שהיא התחתנה עם אח של זקן, וזה יצר לגבי האדם במעוין עוד איסור. בשלב הזה 4 היא נהייתה אשת אחי אביו. אז רשי כותב, ובכך שהיא התחתנה עם אח הזקן, לגבי הזקן היא מה? אשת אח. זה מה שרשי כותב. ואשת אחיו היא. והמחייבין עלי לבנו, אותו אדם שמופיע אצלנו במעוין, כבר קבענו שהיא עשויה באיסור החדש הזה משום אשת אחי אביו. על מה אסיר עלי לאביו משום אשת אח? הקשר בין הזקן לבת ביתו הזאת, אחרי שהיא התחתנה עם אחיו, היא אסורה לו לזקן. אין תפיסת קידושין ואין לו אישות בה, ואם אין תפיסת קידושין, אז לא נוצר שום איסור נוסף. היא לא נחשבת ערווה לגבי הזקן אם אין כאן שום תפיסת קידושין. ומה קרה ביוסי חייב עליה משום אשת אב? היא לא אשת של אותו זקן, לא אישה של אותו זקן. אם הייתה אישה של הזקן, אז בעצם זה אשת אב לגבי אותו אדם שבמעוין. אבל אם אין תפיסת קידושין, אז היא לא אשתו של אבא שלו. הגמרא נותנת תשובה. אמר רב יוחנן, כגון שנפלה לו ליבום. אותו אח זקן שמופיע בתרשים בקשר לחץ מספר 4, הוא נפטר ללא ילדים. נכון, הוא היה נשוי לבת ביתו, הוא מת ולא השאיר ילדים. אז מה קורה? אשתו, דיינו, בת ביתו במויין, היא נופלת ליבום. למי? לזקן. היא הכי, אם החיבור בינה לזקן הוא דרך ייבום, מהי עבר? אצלנו כתוב במשנה, רבי יוסי אומר, אם עבר זקן, עבר זה עבירה, איזו עבירה יש? אמר רבי יעקב, שבר משום קלת בנו שנייה, שזה שנייה בערווה. יש רשימה במסכת יבמות של ערוות, ויש רשימה של חיבורים נוספים שהם מדרבנן. הם נקראים שניים. אז אנחנו ראינו שבת ביתו הזאת במספר, בשלב שתיים, היא הייתה קלתו של אדם. והרבי יעקב פה בגמרא אומרת שהחיבור בין הקשר בין הזקן לבת ביתו כעת הוא נקרא עבירה של קלת בנו, וזה שנייה, זה שני לערווה שהוא רק דרבנן. כי דתניא, קלתו, כאילו קלה ממש ערווה, וזה חייב מיתת בית דין מי שבא על קלתו. קלת בנו שנייה, וזה מה שקורה כאן. היא בת ביתו, מאחר שהיה שלב מספר 2, היא הייתה קלת בנו של הזקן. זה איסור דרבנן, ולכן האיבום שהוא מצווה דאורייתא חל, והחיבור בינה לזקן חל. וכן אתה מוצא בבת בנו ובבת בן בנו עד סוף כל הדורות. מה שאנחנו אומרים שקלתו איסור דורייתא, אבל קלת בנו הוא שנייה, וקלת בן בנו עד סוף כל הדורות אסורות מדרבנן. הגמרא שואלת, הרי אנחנו עוסקים בשיטת רבי יוסי, ומי יתלה לרבי יוסי איסור חל על איסור? זה מזכיר לנו את השאלות שראינו מקודם לגבי רבי מאיר. אז אנחנו מפנים את השאלה לכיוון רבי יוסי, האם לרבי יוסי יש איסור חל על איסור והתנן? עבר עבירה שיש בה שתי מיטות, למשל אדם בא על אישה שהיא חמותו, שהיא גם נשואה, שהיא גם אשת איש, אז מי שבא על חמותו שהיא נשואה, יש כאן איסור או מיטת שריפה משום חמותו, ומיטת חנק משום אשת איש. אז היא נושאת בשתי מיטות בית דין. תנא קמא אומר נידון בחמורה, יש סדר חומרה לגבי ארבע מיטות בית דין. אז לכל הדעות, למרות יש מחלוקת תנאים בנושא, לכל הדעות שריפה חמורה מחנק. אז לפי התנא קמא הוא נידון משום חמותו. רבי יוסי אומר נידון בזיקה ראשונה שבאה עליו. ותניה, כיצד אמר רבי יוסי נידון בזיקה ראשונה? איך נדגים את זה? ומה שאנחנו רוצים להגיש, שרבי יוסי אומר נידון בזיקה ראשונה ולא באחרונה, לא מתחשבים בזיקה, בזיקה השנייה, כי אין איסור חל על איסור. אז אנחנו רוצים עכשיו להדגים מה זאת אומרת נידון בזיקה ראשונה. אז ניקח לדוגמה אדם שהתחתן עם אישה שאימא שלה הייתה אלמנה או גרושה. אז בעת החתונה החמות היא אסורה עליו כחמות וזהו, ועם הזמן ונעשית אשת איש, היא התחתנה עם גבר שני, החמות, ועכשיו היא בנוסף לחמות היא גם אשת איש, נידון משום חמותו. אם הוא בא עליה הוא יקבל מיטת שריפה, שזה העונש לבעל על חמותו. אבל אם יש אדם שמתחתן עם אישה מסוימת ויש לה אימא שכבר נשואה, הייתה נשואה מכל והיא כעת נשואה, אז הנישואין של אותה אישה שהיא תהיה החמות, אבל קודם, גם לפני שאותו פלוני התחתן עם אשתו, האימא הזאת, אימא של אשתו, האימא הזאת הייתה אשת איש. רק אחר כך היא הופכת להיות חמותו, כשאותו אדם מתחתן עם בת שלה. אז זה מקרה שאשת איש ונעשה את חמותו, נידון משום אשת איש. אז אנחנו רואים שלפי רבי יוסי, הוא מתחשב רק בזיקה הראשונה, האיסור הראשון, כי האיסור השני אין לו מקום לחול, אין איסור חל על איסור. אז איך אצלנו רבי יוסי אומר שאיסור, אמרנו שאיסור אשת אב חל על בת ביתו של אותו אדם אחרי שכבר אסורה? אמר רבי אבור, מודה רבי יוסי, אותו רבי יוסי במשנתנו, באיסור מוסיף. וכן קיית רבי נאמר רבי יוחנן, מודה רבי יוסי באיסור מוסיף. שואלת כמו, מהי איסור מוסיף? איקה אחה. במקרה שלנו, באדם שבא בת ביתו ואביו נשא אותה, איפה יש פה איסור מוסיף? תשובה, דעיקה ברא לסבא, סבא הוא הזקן, יש לאותו זקן יש לו עוד בן, וגבי אותו בן שיש לזקן, מיגו דתווסף איסורה, כלומר איסור אשת אב לגבי ברי, לגבי אותו בן אחר של הזקן, התווסף איסורה, איסור אשת אב לגבי דידי, לאותו נושא שלנו, לאותו אדם. אז זה עוד דוגמה אגב של איסור. האמת שהגמרא משתמשת בביטוי מודה רבי יוסי באיסור מוסיף, רשי מוסיף, רשי כותב מודה רבי יוסי במתניתין דעיקה איסור מוסיף הוא הדין לכולל. זה כאן דוגמה של שנראה לי להגדיר כאיסור כולל, כי אנחנו מיגו שחל על האח של האדם איסור אשת אב, חל על האדם איסור אשת אב. זה דוגמה שהיה מקום של התחדשות האיסור החדש על פריט חיצוני, דיינו על אחיו. המשנה הבא על חמותו, חייב עליה משום חמותו וקלתו ואשת אחיו ואשת אחי אביו ואחות אשתו ואשת איש ונידה, וכן הבא על אם חמיו ועל אם חמותו. אפשר ליצור אותו רשימה של עבירות כמו שאמרנו הבא על חמותו, גם מי שבא על אם חמותו היא יכול להיות חייבת גם משום כל שאר השמות הללו. רבי יוחנן מנורי אומר הבעל חמותו חייב עליה משום חמותו ואם חמותו ואם חמיו. רבי יוחנן מנורי מביא דוגמה חדשה שרשי מסביר איך מגיעים לזה, שתי שורות מסוף העמוד, שהיה נשוי אותו אדם, התחתן עם ביתה וגם עם בת ביתה, זאת אומרת הייתי אומר אחיינית של אשתו, היא מותרת לו, וזה מסביר איך שאותה אישה היא גם חמותו וגם אם חמותו ואם חמיו שנשא את בת בנה. זה דעתו של רב יוחנן בן נורי, שאותה אישה שבנוסף לביתה, לבת שהאדם התחתן עם הבת, הייתה לה אותה חמותו גם בת ובן, והאדם בעל, והאדם הזה התחתן עם בת ביתה ועם בת בנה, וזה הופך אותו, אותה חמותו להיות גם לא רק חמותו, אם חמותו וגם אם חמיו. החכמים לא מסכימים עם רבי יוחנן מנורי ואמרו ששלושתן שם אחד הם, ורשי מסביר בשורה האחרונה בחד קרא טיבי ובחד לאו, יש איסור לא תעשה אחד שכולל את שלושת השמות האלו, הלכך אין חילוק חטאות ביניהם, לכן אין כאן בסיס לחייב ריבוי חטאות. לפני שנתקדם, קודם כל נציין שאנחנו בשלב הזה לא הסברנו עם תרשים באופן מפורט איך מגיעים לרישה של המשנה. אני משאיר את זה לכל אחד שרוצה לעקוב אחרי הדברים דרך הרשי ולהחזיק עת ודף בידו להכין תרשים, הוא יכול להגיע לזה. היה חשוב לנו רק לציין שיש מציאות כזאת שבה אדם בעל חמותו היא גם כל השמות האלו שהופיעו במשנה. הגמרא עצמה מתמקדת בשיטת רבי יוחנן בן נורי בעניין הבאה על אותה אישה שבו בזמן היא גם חמותו מזה הזה שאדם התחתן עם ביתה, אותו אדם התחתן גם עם בת ביתה, אחיינית של אשתו, זה מותר, וגם אחיינית של אשתו מצד בת אחיה. והיינו, זה הופך את החמותו להיות גם עם חמיב. בשוליים מימור, תחת הכותרת נושא סלש מבנה, יש לנו מעוין, וכתבנו מחלוקת עם לומר. רבי יוחנן מנוי וסומכוס אמרו דבר אחד. רבי יוחנן מנוי מתייחס למה שראינו, הבעל חמותו, שהיא גם עם חמותו ועם חמיב. סומכוס מתייחס למקרה אחר לגמרי, שלא קשור לעריות, אלא קשור לאיסור באותו ואת בנו. איסור שחיטת בהמה ובנה באותו יום. מה קרה? השוחט האם ואת בת ביתה של הפרה או הכבש. יש פרה ויש לה נכדה, זה בת ביתה. בשעה שהוא שוחט את בת ביתה הוא לא עובר על האיסור, כי האיסור הוא שני דורות צמודים זה לזה, לא דור ראשון ודור שלישי. אבל מה? ואחר כך באותו יום את ביתה הוא שחט את הדור האמצעי. עכשיו בשחיטת דור האמצעי הוא עובר על אותו ואת בנו וגם על בנו ואותו. אמר הגמרא, ואמרנו שיש מחלוקת בין רב אלעזר ובדף ט"ו עמוד א' 300 שעמוד, רבה סובר אחרת. אמר רב אלעזר, אמר רב הושע, רבי יוחנן מנוי וסומכוס אמרו דבר אחד. רבי יוחנן מנוי, הדמן, מה שראינו במשנה, שהוא בא על אישה אחת, וזה מחייב אותו על שלוש עבירות, בגלל, נגיד כך, בגלל תוספת דורות, כמו שראינו, הוא אדם מתחתן עם בת של אישה פלונית, זה הופך אותה להיות חמותו, וגם מתחתן עם בת ביתה, בת אחרת, בת ביתה וגם בת בנה, ובביה אחת הוא עובר, במעשה אחד הוא עובר על שלושת השמות האלו. אז המורה רב אלעזר אומר לנו שרבי יוחנן מנוי וסומכוס שנראה עכשיו הם באותו דעה. סומכוס מהי? דתנן. אנחנו ממשיכים לדף ט' ו' עמוד א', וכפי שאמרנו מקודם, אנחנו מדברים על איסור אותו ואת בנו. שחטה בהמה ואת בת ביתה, דור שלישי, עדיין לא נהיה שום עבירה, ואחר כך שחט את ביתה, דור האמצעי, סופג את הארבעים, זה נקרא עבירה אחת, מקבל מלכות, סט אחד של מלכות. סומכוס אומר משום רבי מאיר סופג 80 פעמיים. אנחנו פונים לרשי שורה ראשונה ואחר כך שחט את ביתה של ראשונה, ועכשיו בשחיטה השלישית הוא שחט את הדור האמצעי שהיא הבת של הראשונה. נמצא ששחט ראשונה אותו ואת בנו, שלישית ושנייה, השלישית והדור האמצעי זה בנו ואותו. כלומר תורה מדבר על אותו ואת בנו, גם אפשר להפוך את זה להיות בנו ואותו, זה אותו איסור. דה בנו שנייה ואותו שלישית, והלכך סופג 80 לסומכוס אף אגב דשם אחד אם. וכאן הקשר ל מה שרב יוחנן בנוי אומר שבניין חמותו ואם חמותו וכולי, שם אחד, ובכל זאת ריבוי עבירות. אצלנו זה ריבוי קורבנות, אצל רב יוחנן בנוי ואותו ואתמו זה ריבוי מלכות. אמר רבה, אבל אנחנו חוזרים לגמרא, רבה יש לו מחשבה אחרת, דילמה לא היא. מה זה לא היא? שלא אומרים שסומכוס רבי יוחנן אמרו דבר אחד. עד כאן לא כמו רבי יוחנן בן נורי אחא, שחייב על כל אחת ואחת, אלא משום שמות מוחלקים. דמיקרי עתה אישה חמותו, היא נקראת דמיקרי חמותו, אבל יש לה שם נוסף, ומיקרי אין חמותו, ומיקרי אין חמיף. השמות האלו, שמות, נכון, מדובר באישה אחת, אבל יש לה, נקרא לזה, שלושה תארים. זה מה שמחלק, מחייב ריבוי חטאות, מחלק לחטאות. אבל גבי אותו ואת בנו, תקולו אותו ואת בנו, מקרים, משהו שחד שם הבהמות, כולם זה נופל באותו כותר של איסור אותו ואת בנו. ואין שמות מוחלקים, לא. אז מאחר שאין שמות מוחלקים, בשחיטה אחת הוא עובר לפי ראות רבי יוחנן בן נורי, כשהוא מסתכל על אותו ובנו, מתחייב רק פעם אחת, כי אין שמות מוחלקים. אז זה סומכוס אומר אחרת. אז לפי רבא, רבי יוחנן וסומכוס לא אמרו דבר אחד, רבי יוחנן אומר את דינו של ריבוי חטאות בגלל ששמות מוחלקים. זה לא קיים אצל המקרה של אותו בית בנו שראינו. אמר רב נחמן יצחק, דומה עד כאן לא כמו הסומכוס שהוא חייב על שניהם, אלא גבי אותו בית בנו. למה? דגופין מוחלקים. כדי להגיע לעבירה הזאת היינו צריכים קודם שחיטת הסבתא, הדור הראשון, ושחיטת הנכד, הדור השלישי, ואז בשחיטת הדור האמצעי הוא חייב. אבל אחא דאין גופין מוחלקין, אימה כבי יבוא אמר רבי יוחנן סביר עלי בעניין העריות, החמותו וכו', אין כאן גופין מוחלקין. אפשר לומר בזה שהבן אדם התחתן עם אשתו ועם האחיינית מצד אחותה ועם עוד אחיינית מצד אח אשתו. אין כאן שום עבירה בניסויים האלו, וזה בניסויים האלו אין שום הליכה לקראת שום עבירה. אז אימה רבי יבוא אמר רבי יוחנן סביר לידי אמר רבי יבוא אמר רבי יוחנן שערה אינה זימה היא. זה מהפסוק הכתוב עשן לכולן זימה אחת. רש"י כותב זימה אחת דינו חייב על אישה וביתה ובת ביתה ובת בנה בבי אחת כמתניתין אלא אחת. והיינו זה אותו דבר, זה מקביל לחמותו ואין חמותו ואין חמיב. אני רוצה פשוט לסיים כאן בהמלצה להסתכל בספר הערות של הרב אלישיב על הנקודה האחרונה הזאת, ושם רבי אלישיב אומר שהעיקר החילוק הוא שיש בעניין הנשים שגזירת הכתוב שהוא הוא החילוק בין המקרה של העריות, גזירת הכתוב שעשן כולן אחת, בניגוד למקרה של אותו ואת בנו שאין גזירת הכתוב, לכן שם הסומכוס מחייב על שניהם. אבל בעריות, מאחר שיש גזירת הכתוב שמחברת בין כולן, רק אז חייב אחת. עד כאן שיעורנו להיום.